בפרשת השבוע, פרשת יתרו, יש לנו שתי רמזים למצווה של ציצית. פעמיים שהמצווה הזאת איכשהו מוזכרת. פעם ראשונה זה ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, שבדבר הזה על כנפי נשרים מרמז על מצווה ציצית, כמו שכבר הזכרנו בשיעורים קודמים. ויש בנוסף גם עוד רמז מעניין למצווה של ציצית בפרשה הזאת. עם ישראל, כשהם עומדים לפני הר סיני, כתוב ויתייצבו בתחתית ההר. ויתייצבו בתחתית ההר זה שהקדוש ברוך הוא פרס עליהם את ההר, שם מעליהם את ההר, והדבר הזה הוא בצורה של חופה. והדבר הזה שהוא בצורה של חופה, זה דבר שמזכיר גם כן את המצווה של ציצית, ולכן גם כן נוהגים לפרוס תלית מעל החופה, נוהגים לפרוס תלית מעל החופה, נוהגים לפרוס תלית גם כן כשמכניסים ילד ללמוד תורה, מכניסים ילד לחיידר בגיל 3, אז המנהג הוא שעוטפים אותו בתלית, והמנהג הזה גם כן מגיע מהפסוק הזה, והתייצבו בתחתית ההר, כך כותבים ספרי המנהגים. יסוד הדברים שזה חופה זה כבר מבואר בראשונים, כי כשאנחנו אומרים הרי בברכת הרוסין, אנחנו מברכים ברוך התורה שמקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין, נכון? אומרים מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. סדר הדברים זה חופה וקידושין? הרי בעיקרון מה זה חופה? חופה זה הנישואין, קודם כל הולך הקידושין ורק אחר כך מגיע החופה. אז באמת, אורך השולחון בסימן למד דלת, באבן העזר, כשהוא מדבר על העניין, הוא מביא את דברי הרמב"ן, ונראה לי שגם הנציב בעמק שיילה גם לומד ככה, מפרט יותר את המהלך הזה, שעם ישראל, כשהם עמדו מתחת להר סיני, והקדוש ברוך הוא שם מעליהם את הר סיני, זה היה בדוגמה של חופה. והיות וככה, מתי הקידושין בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא? במתן תורה עצמו. מתי הקדוש ברוך הוא שם פרס מעליהם את החופה הזאת? עוד לפני כן. ולכן אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. יפה, אז הדבר הזה בעצם, עם ישראל עומדים מתחת לחופה, מתחת לטלית, כמו שיש חלק מהקהילות נוהגים שבאמת החתן מתעטף בטלית מהסיבה הזאת. אנחנו גם כן נוהגים במנהג הזה של להכניס את הילד לחיידר עם טלית, וגם החופה הזאת אמורה איכשהו להזכיר את הטלית, פריסת טלית, כן? פרס טליתו עליה. זה גם כן נקרא ניסויים בלושן הגמור, כשהגמור רוצה להגיד בביגדוי בו, כן, שהוא פירס תליתו עליה, שוב, היא לא יכולה למכור אותה לשפחות אם אבא חיתן את הבת שלו. אז יש, הוא פרסת כנפיך על עמתך כי גואל אתה. תתחתן איתי, מבקשת רות מבועז, בצורה שהיא מבקשת זה פרסת כנפיך על עמתך. ולכן פריסת תלית, פריסת תלית זה סימן של נישואין, חופה. יש גם עוד דבר, אני לא יודעת כמה זה קשור, אבל גם בכל הנאורים שאנחנו עושים נכון, בשמחת תורה, אז פורסים תלית וכולם נכנסים. נראה לי שגם את זה, נראה לי שרב אושר וייס ראיתי שמסביר שזה מצד גם כן, והתייצבו בתחתית ההר, שכולם נכנסים, הוא אומר יותר מזה, רב אושר וייס אומר שהם נכנסים כולם ברצון. זאת אומרת, מתקבצים. למרות שזה התייצבו בתחתית ההר, זה הסוג של כפייה, אנחנו היום פורסים תלית וכולם והתייצבו בתחתית ההר. הם מגיעים ומתקבצים לקבל עליהם. אפילו אם זה לא הכי, זה אפילו אם יש פה קצת כפייה, מתקבצים ונדחפים לקבל את זה. הוא אומר, כך גם נשאר על היום, שכשפורסים את התלית, וכל הנאורים, אתה רואה, כולם נדחפים פנימה להיכנס מתחת לתלית הזאת. אז יפה, אז יש לנו בעיקרון, עם, כמו שאמרנו, שני רמזים לתלית בפרשת יתרו. זאת אומרת, זה לאו דווקא פרשת יתרו, זה פרשת קבלת התורה. אבל אני רוצה לעמוד על נקודה מסוימת שיש פה קצת, לא הייתי אומר, סתירה, אבל קצת קונפליקט, קצת משהו שונה בין שתי הדוגמאות האלה. הדוגמה הראשונה שהבאנו זה ואשא אתכם על כנפי נשרים. מה זה ואשא אתכם על כנפי נשרים? הזכרנו את זה בעבר בוורטים על פרשת השבוע, פרשת האזינו, אבל בגדול, כמו שאם אתה מתבונן בפסוקים האלה, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל. ביום המיוחס, כשהוא בא בעצם לנסות לשווק להם את קבלת התורה, לנסות לשכנע אותם, להסביר להם לגרום להם לרצות לקבל את התורה. הצורה שבה הקדוש ברוך הוא אומר להם, הוא אומר, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אתם ראיתם, כן, תאמר באמירה רכה לבית יעקב ותגד לבני ישראל, בוא תגיד להם מה הם הולכים להיות. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים. אתם ראיתם מה שעשיתי למצרים. ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. ועתיים שמרתי שבו קולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כלי כלו ארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. כשאתה מדבר על העניין הזה, אז אתה רואה שיש פה אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים. דרך אגב, הפסוקים האלה הם שלוש פסוקים קצרים, אבל הם מאוד עמוקים. הרב הירש בפירוש שלו לתורה מרחיב בזה שיש פה את כל התבנית של עם ישראל עד סוף כל הדורות, מההתחלה לסוף, כל התפקיד של עם ישראל, להיות סגולה מכל העמים, להיות ממלכת כהנים, להיות גוי קדוש, בעצם לשנות את העולם, להביא אור לעולם. יש פה המון דברים יפים ועמוקים, אבל אתה רואה את החשיבות של הדברים אפילו בילקוט. הילקוט שמואני כותב שכו תאמר לבית יעקב, כו בלשון הקודש, כו, לא פחות ולא יותר, כו, בדרך הזאת, בדיוק המילים האלה בצורה הזאת, במילים האלה אמורים להאמר, בלי שום שינוי. כו תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. ככה בדיוק הדברים אמורים להאמר, לא פחות ולא יותר. מה כל כך חשוב בזה? למה באמת זה צריך לעשות ולהאמר דווקא ככה? למה כו תאמר לבית יעקב? בגלל החשיבות של הדברים האלה. מה נאמר בדברים האלה? דבר ראשון, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים. אתם ראיתם מה שעשיתי למצרים. מה זה עשיתי למצרים? אומר המדרש, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. מה פירוש הדברים? מה פירוש כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם? כאילו, רק בשביל מה? מה הוא בא לחדש? מה הוא בא להגיד פה? רק ביאור הדברים, דיברנו על זה בעבר, זה גם נמצא בשיעורים באנגלית. היה פעם, דיברנו על זה בלונדון בטויווי. בגדול, מה שקורה פה זה כך, יש זוהר הקדוש בראשית דף סמך. הזוהר הקדוש כותב שם שיש לפעמים שגויים נענשים, אומה מסוימת נענשת, והדבר הזה הוא בעבוד רשעים רינה. עצם זה שהם נענשים הוא דבר שגורם שמחה. לעומת זאת, יש מצב, כמו שאנחנו יודעים מהגמרא בפסחים דף קט"ז, שהגמרא אומרת שם שכשהמצרים טבעו בים סוף, ומלאכי השרת ביקשו לומר שירה, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. הקדוש ברוך הוא לא נותן להם, מונע אותם מלהגיד שירה. למה? הטיעון שהקדוש ברוך הוא אומר להם זה, מעשי ידיי טובעים בים, ואתם אומרים שירה? מעשה ידיי, זה בני אדם, טובעים בים, מה יש לכם לשיר על זה? בסדר, יכול להיות שהם צריכים להיענש, יכול להיות שהם צריכים, אבל מה יש לשיר על דבר כזה? רגע, מצד אחד אתה רואה בעבוד רשעים רינה, מצד שני אתה רואה שמעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה, אין טעם לשיר על עיבוד רשעים. אז הזוהר הקדוש מסביר את הסתירה הזאת בצורה כזאת. הוא אומר, תלוי אם האומה הזאת, הקבוצה הזאת, שמקבלים עכשיו עונש, האם התמלאה שעתם או לא. זאת אומרת, יש כמו שעה, שעה זה כלי מידה, כן? נגיד של ליטר, שהוא מתמלא בעבירות. עכשיו, אם זה יתמלא עד למעלה, וכבר אין להם אפשרות לעשות תשובה, כי הם ממש חטאו יותר מדי, במקרה כזה, התמלאה שעתם, אם עכשיו הם נענשים, זה שמחה. לעומת זאת, אם יש לפעמים מצב שלא התמלאה שעתם, זאת אומרת, הם מבחינתם עדיין לא מילאו את השעה, הם לא מילאו את הכלי כולו, יש עדיין אפשרות לעוד עבירות להכניס שם, כאילו, תנער, יש עוד מקום להכניס פנימה. אם לא התמלאה שעתם והם כבר נענשים, זה עצוב. למה? כי הנה, הם עוד יכלו לחזור בתשובה. עדיין לא התמלאה שעתם. אולי אם הם היו מתקנים, אולי אם היו מתעוררים, אולי עוד היה סיכוי שיחזרו בתשובה, אולי עוד היה סיכוי לתקן את זה. חבל, עכשיו הם פספסו את ההזדמנות הזאת, זה עצוב. מתי שהתמלאה שעתם, הם כבר כאלה רשעים, הם קיבלו את כל ההזדמנויות לתשובה, הם לא רוצים לממש אותם, הם לא מעוניינים. אדם כזה, רשעים כאלה, שמקבלים עונש, זאת שמחה. בעבוד רשעים רינה. העולם הוא טוב יותר, הוא נקי יותר, הוא טהור יותר, מאשר כשהאנשים האלה, הרשעים שלא מוכנים לחזור בתשובה אחרי כל ההזדמנויות, והתמלאה שעתם, כשהם מתים מהעולם, זה דבר טוב. אולי הוא לא פוטוגני, הוא לא נראה הכי יפה, אבל הוא טוב. לעומת זאת, כשאם יש מצב שעדיין הם רשעים גדולים, באמת רשעים גדולים, מושחתים נוראים, אבל עדיין היה להם אפשרות לחזור בתשובה, הכבוד של הקדוש ברוך הוא, והיופי, הוא הרבה יותר כשהרשעים חוזרים בתשובה מאשר כשהם נענשים. כן, חי אני נאום השם אלוקים, יחזקאל למד ג', חי אני נאום השם אלוקים, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם ושוב רשע מדרכו וחיה. ואתם אומרים, לא ייתכן דרך השם, לא יכול להיות, אתם לא תיתכנו, כן? כמו שהנביא אומר שם בהרחבה. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא רוצה, כל זמן שיש סיכוי, איכשהו, שאולי עוד יחזרו בתשובה, יש צער לפני הקדוש ברוך הוא שהם נאנשים. אומר הזוהר הקדוש, ולכן, כשרשעים מתים בנתמלאה סייתם, בעבוד רשעים רינה. אבל ביציאת מצרים וקריאת ים סוף, כשהמצרים טבעו בתוך הים, הם היה עדיין אפשרות שהם יחזרו בתשובה. מבחינתם. לא נתמלאה סייתם. לא נתמלאה סייתם. והם בכל זאת נענשו, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר למלאכי השרת, מעשה ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה. זאת אומרת, בעיקרון מצרים היו במצב שאם לא בשביל עם ישראל, מצרים עדיין לא היו נאנשים. למרות כל הדברים הרעים שהם עשו, הם לא היו נאנשים עדיין. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתם למצרים. מסביר המדרש, כל מה שעשיתי לא עשיתי, אלא בשבילכם. כי מצד מצרים עצמם הם לא היו אמורים להיענש עדיין. אלא כל מה שעשיתי לא עשיתי, אלא בשבילכם. בשבילכם עשיתי שהם יענשו כבר, למרות שעדיין לא נתמלאה סייתם. אז תראו את החביבות שיש לי כלפיכם. ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. מה זה ואשא אתכם על כנפי נשרים? הנשר הזה, רחמני על בניו, כשהוא בא לאסוף אותם ולקחת אותם, אז הוא לא מרים אותם בידיים כמו שאר העופות, אלא שם אותם על הכנפיים. למה? כי כל שאר העופות מחזיקים אותם ברגליים, שאם יבוא הנשר מלמעלה שלו יוכל לטרוף אותם. אבל הנשר שם אותם על הכנפיים, ממה הוא פוחד? מהצייד שיורה חץ? הוא אומר, מוטב ייכנס החץ בי ולא ייכנס בבניי. נכון? כך הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים. הם עומדים על ים סוף. וכשהם עומדים שם על ים סוף, הבאים המצרים וזורקים עליהם חיצים ובליסטראות. אלא אומר הקדוש ברוך הוא לענני הכבוד, שיחזרו מאחריהם ויחצצו בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, לקבל את החיצים והבליסטראות האלה שמצרים זורקים על עם ישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא היה יכול להציל את עם ישראל בהמון דרכים שונות. כן? קשתם תבוא בליבם וחרבותם תשברנה. חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה. לא חזר אפשרויות לקדוש ברוך הוא להציל את עם ישראל, כן? הקדוש ברוך הוא בוחר בדרך מאוד מסוימת, בדרך של אני אחטוף את המכות ולא אתם. זאת אומרת, הוא רוצה לגלות ולהראות לעם ישראל את עוצמת האהבה העצומה שיש לו כלפינו. ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. ואשא אתכם על כנפי נשרים, תראו איך אני אוהב אתכם, תראו איך אני מוכן לקחת אתכם, תראו מה אני מוכן לספוג בשבילכם. זאת אומרת, והקדוש ברוך הוא בוחר דווקא בדרך הזאת, וזה בעצם הפתיח וההקדמה למתן תורה. שעם ישראל יהיו מוכנים לקבל תורה, הקדוש ברוך הוא מראה להם את הדבר הזה, ובעצם מציע להם את מתן תורה בשביל, הנה, עם כזאת אהבה, מה אתם אומרים? הרעיון הזה, שזה הדבר שגורם למתן תורה, לא יודע, ככה נראה לי להגיד לי הפסוקים, אבל יש לי ראיה לזה מרשי בשבת. הגמרא בשבת אף פיחת מספרת לנו את כל הסיפור של מתן תורה, ותוך כדי הגמרא מספרת שם סיפור. רווה, פעם ישב ולמד. תוך כדי שהוא ישב ולמד, הוא ישב על האצבע שלו, והווה כמה יצ דומה. והווה כמה יצ דמה ירד, נשפך לו דם מהאצבע, פשוט ירד לו דם. היה שם איזה צדוקי אחד, אפיקורס, והצדוקי הזה אומר לרובה, אומר לו, אמא פזיזה, דקדמיסו פומייכו לאודנייכו, עדיין בבזיזוסייכו קיימיסו. אמ פזיז, שהקדמתם את פיכם לאוזניכם, אתם עדיין עומדים בבזיזותכם. אתם עדיין עומדים בבזיזותכם. מה בעצם הטענה שלו? אמ פזיז, עם ישראל, שאתם התנהגתם בבזיזות. התנהגתם בבזיזות. כשהקדמתם פיכם לאוזניכם, זה אומר שאמרתם נעשה ונשמע עוד לפני שידעתם מה הקדוש ברוך הוא מציע לכם, אתם עם פזיז, ועדיין אני רואה שעדיין נשארתם בבזיזותייכו קיימיתו, אתם עדיין נשארתם עם אותה בזיזות ואותה נמהרות, כן? אתם מתנהגים כמו אנשים פראיים, בלי לחשוב מראש על התוצאות של המעשים שלכם. מה אתה יושב ככה ולומד ונשפך לך דם, יורד לך דם מהאצבע, מה אתה עושה? למעשה, בתוך הדברים של הצדוק, יש פה גם שאלה מאוד רצינית. הוא שואל פה, איך עם ישראל לוקחים סיכון? איך עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מציע לך, בוא, סתום את האף, תעצום עיניים, פתח את הפה גדול גדול גדול, הולך לדחוף לך משהו. מה אתה יודע מה הולך לדחוף לך שם? מה, אתה תעשה את זה? אתה מכיר מישהו שיעשה את זה? שיפתח את הפה כשאומרים לו, סתום עיניים, סגור עיניים, סתום את הפה, סתום את האף, פה גדול, 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 מי יעשה את זה? אתה צריך להיות משוגע בשביל לעשות את זה. אז מה, איך עם ישראל עושים דבר כזה? איך הם מוכנים לקנות שק סגור שהם לא יודעים מה יש בו? על מה הם סומכים? על מי הם סומכים? אתם בזיזים, אתם אנשים נמהרים, אנשים שלא חושבים על התוצאות של המעשים שלהם. זה הטענה, זה הטיעון של אותו צדוקי. רובע עונה לו. מה רובע עונה לו? רובע אומר לו, אתון דקיימיתו, ענן דסגינם בשלימותה, כתיב בן, תומת ישרים תנחם, אתון דסגיתום בקלקלתה, כתיב בחו, סלף בוקדים ישדם. אנחנו הולכים בשלמות, בתמימות, כתוב בנו תומת ישרים תלכם, אתם הולכים בקלקול, בעקמימות, כתוב אצלכם סלף בוקדים ישדים. דבר ראשון, הוא בעצם משתמש בו עם פסוק, הפסוק הזה אומר תומת ישרים תנחם וסלף בוקדים ישדם. התמימות של האנשים הישרים תנחה אותם בדרך הנכונה. הסילופים של הבוקדים יגרמו להם את הנזקים הכי גדולים. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים חושבים שאם הם ירמו או ישקרו או יעשו כל מיני דברים, ירוויחו משהו. לא נכון. לא מרוויחים, כמו שהבאר הגולה מעריך ומרחיב בזה, וכותב שהוא ראה הרבה אנשים שהרוויחו כסף מגזל אקום, ועבד הכסף ההוא בעניין רע, בסוף לא נשאר מזה שום דבר, לא מרוויחים כלום מגנבות, קורא דגר ולא ילד. הקורא, האוף שנקרא קורא, רוצה שיהיה לו מלן ילדים, מלא ילדים, אז מה הוא עושה? הוא אוסף, גונב ביצים מכנים של אופות אחרים, אוסף אותם אצלו, והוא דוגר עליהם. קוירי דוגור ולא יולוד, קורא, דוגר על ביצים שהוא לא ילד אותם. אותו דבר גם אומר הנביא ירמיהו בפרק תזיין, אוי זה אוישר ולוי ומשפוט. אותו דבר זה גם אדם שעושה אושר ולא במשפט, לא על פי ההלכה, לא על פי דין, לא על פי חושן משפט. שתיהם, גם הקורא שדגר ולא ילד, וגם העושה אושר שלא במשפט, הוא חושב שיש לו היום הרבה. בחצי ימיו יעזבנו, ובאחריתו יהיה נבל. הכסף הזה, העופות האלה קצת יגדלו, הם יעזבו אותו, הוא יישאר בלי כלום. לא מרוויחים כלום. תומת ישרים, התמימות והיושר של האנשים הישרים, תנחם, זה ינחה אותם וידריך אותם למקום הנכון ולדרך הנכונה ולהצלחה האמיתית, לאורך זמן. סלף בוגדים, סילופים של אנשים שקרנים ובוגדים, ישדם, יגרום להם נזק. רבה משתמש עם הפסוק הזה בשביל להסביר לו מה קרה במתן תורה. אומר, אתם אנשים שקרנים, ואתם גם לא מאמינים לקדוש ברוך הוא, אז לכן אתם לא הייתם מוכנים באמת לעשות את הדבר הזה שנראה בעיניך כפזיזות. אבל אנחנו תומת ישרים תנחם. אנחנו אנשים ישרים והולכים עם הקדוש ברוך הוא בתמימות. רשי אומר, בטוחים אנו באהבתו אותנו. בטוחים אנו באהבתו אותנו. אנחנו בטוחים. ומרגישים בטוחים, רגועים, עם הידיעה הברורה והבטוחה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שלא יטעיננו, לא ישים עלינו מטען, שאיננו יכולים לעמוד בו. שלא יטעיננו בדבר שאיננו יכולים לעמוד בו. זאת אומרת, מה נתן לעם ישראל? יש פה באמת שאלה ותשובה מפליאים. מה נתן לעם ישראל את הכוח לעמוד במתן תורה ולהגיד נעשה ונשמע, כן, אני סוגר את האף, סוגר את העיניים, סותם הכל ופותח את הפה גדול גדול. בטוחים אנו, באהבתו אותנו, שלא יתיננו בדבר שאיננו יכולים לעמוד בו. כשאדם, כשבא אליך מישהו באמת, ואומר לך בוא, תפתח את הפה, אבל זה מישהו שאתה בטוח לגמרי, באהבה שלו אליך, אתה מוכן באמת לפתוח את הפה. אתה באמת מוכן לפתוח את הפה. זאת אומרת, הדרך להגיע למתן תורה, הדרך להגיע להתמסרות לתורה, הדרך להגיע לשם זה, ואעשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, ראיתם? ראיתם את האהבה שלי אליכם? ראיתם שהייתי מוכן לקבל את כל החצים והבליסטרות בשבילכם? יש פה אהבה אדירה, יש פה אהבה עצומה? אם ככה, אתם יכולים להיות בטוחים שאני באמת אוהב אתכם. וברגע שאתם בטוחים שאני באמת אוהב אתכם, אז בטוחים אנו באהבתו אותנו, שלא יתעיננו, בדבר שאיננו יכולים לעמוד בו. ואז עם ישראל מוכנים לפתוח את הפה ולקבל על עצמם עול מלכות שמיים ולהגיד נעשה ונשמע, למרות שהם עוד לא יודעים על מה מדובר. זאת לא נמרות, זה ביטחון. זאת תומת ישרים תלכם. הדבר הזה הוא בעצם דבר שקיים מאוד חזק במתן תורה, הוא דרך אגב קיים בכל ההצלחות של עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה. כל ההצלחות שלנו הגיעו במקום שהיינו בטוחים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. לעומת זאת, כל הכללות שלנו, כל הנפילות שלנו, מחטא המרגלים, חטא אדם הראשון, חורבן בית שני, כולם הגיעו במקום שאנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא שונא אותנו. זה לא נכון, אבל ככה אנחנו בטוחים, אנחנו מפסידים הכל, אבל זה באמת עניין לשיחה נפרדת. בכל אופן, אבל בציצית יש לנו על כנפי נשרים. ציצית באה להזכיר לנו את אהבת השם הגדולה אלינו ברמה הזאת שהקדוש ברוך הוא לקח אותנו, הגביע אותנו על כנפי נשרים. על כנפי נשרים. יפה. כנפי הציצית, כנפי נשרים. זה חלק אחד. חוץ מזה, יש חלק נוסף בציצית, שזה בהמשך הפרשה, כמו שאמרנו, הרמז הבא, שזה עוד דבר שנמצא בקבלת התורה. בקבלת התורה יש לנו את והם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך. והם תוקו לרגליך, אומר רשי בפרשת וזאת הברכה, אף חובב עמים, הקדוש ברוך הוא חובב, אוהב את עם ישראל, וכל קדושיו בידיך, כל הנפשות של הצדיקים, והם ראויים לכך שהקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותם, שהרי תוקו עצמן לתוך תחתית ההר לרגליך בסיני. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא פרס עליהם את ההר, הר כגיגית הוא העמיד מעליהם, ועם ישראל קיבל על עצמו את התורה, קיבל על עצמו את את קבלת התורה מתוך מצב שהיה פה לא רק רצון, אלא גם באותו זמן גם סוג מסוים של כפייה, והדבר הזה בעצמו הוא מעלה את עם ישראל לרמה אחרת. המהר"ל מדבר על זה, זה גם בחידושי אגדות, שם בשבת, ונראה לי שהוא מביא את זה גם בגור אריה, אבל סבא שלי, זיכרונו לברכה, רבן ציון בלוי, היה חוזר על זה, והוא חזר על זה גם בדרשה האחרונה שלו, שיש פה כפלות מסוימת. הקדוש ברוך הוא רצה שקבלת התורה תהיה בדרך כפולה. גם מאהבה, נעשה ונשמע שזאת אהבה עצומה, וגם בכפייה. למה? בשביל שאנחנו מצד אחד נעשה את הדברים ברצון. נעשה את הדברים כי אנחנו רוצים, כי אנחנו מחוברים, ולא כי רק אדם שמוכרח. אבל מצד שני, שנבין שאנחנו לא עושים לו טובה. זה לא משהו שאתה, אתה רוצה, אתה עושה, בא טוב, אתה עושה, אתה לא בא טוב, אתה לא, איך שמתחשק לך. לשון תוספות בסוטה, מביא ירושלמי, אבי אוהב ואבי ירא, לפי שאין אוהב שונא, ואין ירא מבעת. מה הכוונת הדברים? יש לפעמים אדם שאוהב מישהו מאוד, בסדר? הוא אוהב אותו, אבל אוהב, אתה יכול גם לשים לו צ'פחה על הגב, אתה יכול גם, אתה יודע, בסדר, יאללה. לבן אדם שאתה מאוד אוהב אותו, אתה יכול גם לדבר חריף לפעמים. אדם שאתה מאוד אוהב, אתה יכול גם לתת סתירה לפעמים. מאהבה, אם זה לא מאהבה, אסור לך. אבל מאהבה יש צ'פחה שאתה נותן לפעמים. יש. אומר, אבי אוהב ואבי ירא. מהקדוש ברוך הוא אתה צריך אהבה מצד אחד, אבל אתה צריך גם יראה מצד שני. אם יש לך רק אהבה לקדוש ברוך הוא, אז איך אתה רואה את זה גם כן בלשון החזון איש באמונה וביטחון, כשהוא מדבר שם על המציאות הזאת של אדם שמאוד אוהב את הקדוש ברוך הוא, אבל שם עליו פס. הוא לא סופר אותו יותר מדי, כן? בסדר, כן, הוא מאוד אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז הוא מוסיף שמן, הדוגמה שהחזוניש מביא שם, הוא מוסיף שמן לנר בליל שבת, כי שהוא יוכל לשבת יותר ולהשאיר זמירות. זה אהבת השם בלי יראה. אהבת השם בלי יראה זה דבר מאוד 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 גרוע. עכשיו, מצד שני, יש לפעמים מצב של יראה בלי אהבה. עוד פעם, יראה בלי אהבה פחות גרועה מאהבה בלי יראה. אהבה בלי יראה הרבה יותר גרועה. דיברנו על זה כבר בעבר, לא עכשיו. בכל אופן, יש דבר שני שהווי ירא והווי אוהב. אז לכן אתה צריך להיות ירא, לפי שאין ירא מבעת. אם אתה ירא, אתה לא בועט. ולכן אהבה לבד יכולה להביא את הבן אדם בביתה. אבל כשאדם גם ירא, אז הוא לא מבעת. מצד שני, יש לך את הווי אוהב. למה? כי אם אתה רק ירא, אתה יכול לסנוע. חמאס למשל, אני מאוד פוחד מהם, אבל זה לא אומר שאני אוהב אותם. ההפך, אני שונא אותם, נכון? וככה גם כל מיני אנשים שמציקים לך, אז אתה באמת ירא מהם, אבל זה שאתה ירא ופוחד מהם לא הופך אותך, זה לא, אתה שונא אותם. עכשיו, ולכן, בקשר לקדוש ברוך הוא צריך להיות כפול. הוא צריך להיות אהבה ויראה. לפי שאין אוהב שונא, בשביל שלא יהיה, אם יש רק יראה, זה יכול להגיע לשנאה. אם יש רק אהבה, זה יכול להגיע לבעיטה. לפי שאין אוהב שונא, ולפי שאין ירא מבעט. ככה ירושלמי שתוספות מביא. בכל אופן, אבל לענייננו אתה רואה שאתה צריך גם בקבלת התורה, כמו שהמהר"ל מסביר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בצורה שיש פה כפלות. יש כפלות של מצד אחד על כנפי נשרים, שזאת אהבה עצומה, חיבוק גדול מאוד, ומצד שני, יראה גדולה. לפי שהיו תוספות בשבת, תפיחת, לפי שהיו יראים מפני האש הגדולה. הקדוש ברוך הוא עשה שתהיה בקבלת התורה גם אש גדולה מאוד. והיראה הזאת שהם יראים מהאש הגדולה, הם נסוגים אחורה. וברגע שהם קצת בורחים אחורה, הקדוש ברוך הוא כופה עליהם הר כגיגית ומכריח אותם לעשות את זה. זאת אומרת, הם התחייבו כבר, נכון? עכשיו הם מחויבים לזה. וזה גם מסמל התורה שבכתב ותורה שבעל פה, התנחומה בפרשת נוח, שמסביר את העניין. יש הרבה הסברים למה באמת הקדוש ברוך הוא נותן את זה ככה. לענייננו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו רמז לשתי החלקים ביחד. יש פה בתלית רמז לה והתייצבו בתחתית ההר, יראה, ובאותו זמן יש בדגד של התלית והציצית על כנפי נשרים. יש פה רמז לאהבה הגדולה. והכפלות הזאת שיש בציצית, אהבה ויראה ביחד, היא דבר מאוד רחב. דבר מאוד רחב. נתחיל קצת לגעת פה כעת, ובעזרת השם, אני מקווה שנרחיב בו יותר בהמשך. הדבר הראשון זה בעיקרון, אם שמים לב שבציצית יש את שתיהם, אז דבר ראשון יש לנו רשי. שברשי הזה, רשי מעניין, שברשי הזה בעצמו יש איזושהי כפלות נוספת בעניין הזה. תראו ברשי בסוף פרשת ציצית, על הפסוק האחרון. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. אז א', יש פה פעמיים אני השם אלוקיכם, ואת זה כבר פרשו. ונראה את זה בעזרת השם, שאני השם אלוקיכם מרמז על מאהבה ומרמז על מיראה. רשי אומר, אבל אני השם נאמן לשלם שכר, אלוקיכם נאמן להיפרע. עוד למה נאמר, שלא יאמרו ישראל מפני מה אמר המקום לא שנעשה וניטול שכר, אנו לא עושים ולא נותנים שכר. מה זה בעצם? הקדוש ברוך הוא, אני השם, אני רוצה לתת לכם שכר. נכון? אני השם אלוקיכם, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו שכר, שרוציתי אתכם מארץ מצרים. אז יופי, זאת אומרת, מאהבה. אז כל הזמן שזה הולך לי טוב, בכיף, לא הולך טוב, אז לא. אני השם אלוקיכם. מה הכוונה? אם תרצו ואם לא תרצו. אהבה ויראה. בפרשת ציצית עצמה, בסוף, לפי הפירוש של רשי, אני השם אלוקיכם, שרוציתי אתכם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. אני השם אלוקיכם ראשון, זה נאמן לשלם שכר. ויש אני השם אלוקיכם שני, שלא יאמרו ישראל, עוד, שואל רשי, עוד למה נאמר? כי למה אתה רואה חוזרת את זה פעם שנייה? שלא יאמרו ישראל, מפנימם, הר המקום לא שנעשה וניטול שכר, אנו לא עושים ולא נותנים שכר. על כורחכם אני מלככם. על כורחכם אני מלככם. זה בדיוק התהליך של קבלת התורה. באים ומציעים לעם ישראל, והם באהבה גדולה, כן. רגע, שלא תחשבו שרגע, התנדבתם ומתנדבתם, אתה יודע, היום בא לי, מחר לא בא לי. היום הלך טוב, מחר אין לי כוח. מה לעשות? אם זה התנדבות, אם זאת התנדבות, אז מה לעשות? כל יום ככה, יום ככה, איך שזה הולך? אומרת לך התורה, לא. על כורחכם אני מלככם, גם אם לא תרצו, אני מלך שלכם. וכן הוא אומר, אם לא ביד חזקה, הם לא חליכם. מה הכוונה? זה פסוק ביחזקאל, פרק ח' פסוק למד ג'. הפסוק אומר שם, שאשר אתם אומרים, נהיה כגויים, כמשפחות האדמה, לעבוד עץ ואבן. עם ישראל רוצים לצאת מהברית. די, היה טוב, טוב שהיה. נגמר, לא רוצים להיות חלק מהברית עם הקדוש ברוך הוא, נמאס להם. בעצם אומרים, הקדוש ברוך הוא רצה שנהיה העם הנבחר, ואנחנו נהיה הצדיקים, ואנחנו נהיה הטובים, ונקבל על זה הרבה הרבה שכר. מבטרים. תודה, לא תודה. שלום, כל טוב, לא מעוניינים. האם עם ישראל תהיה אפשרות? אומר הקדוש ברוך הוא, חי אני, נאום השם אלוקים. הקדוש ברוך הוא נשבע ואומר, זה לא יעזור לכם. אם לא, ביד חזקה, ובחימה שפוחה, ובזרוע נטויה, אמלוך עליכם. אם לא תרצו, אני אמלוך עליכם בכוח. אבל שים לב, דיוק נפלא שעומדים עליו כבר. כתוב פה, אם לא ביד חזקה, חימה שפוחה. זה אומר, זה לא פשוט ולא קל. אבל בסופו של דבר יש עוד מילה. אמלוך עליכם. מה זה אמלוך? אנחנו יודעים את הכלל הידוע מהגאון מבילנה. מושל זה שלא ברצון. מלך זה ברצון. עם ישראל יהיה מצב של אם לא ביד חזקה ובחימה שפוחה, אמלוך עליכם. זאת אומרת, בסופו של דבר יהיה מלכות ברצון. זאת אומרת, עם ישראל נמצא במצב הזה, פה אתה רואה את זה בציצית, את הרעיון שקיים בעצם בכל התורה כולה. זה ברצון, ואם זה לא, כאילו, וזה גם בכפייה, כי אתה לא יכול לצאת מזה גם את הלא בוא צריכם בעיניך או משהו, אבל בסופו של דבר יש פה רצון גדול מאוד. כי גם כשזה בא ומתגלה בעולם, ביד חזקה ובחימה שפוחה, ובזרוע נטויה ובחימה שפוחה, מתגלה בסופו של דבר אמלוך עליכם ולא שום דבר אחר. זאת אומרת, פרשת ציצית עצמה מסמלת, זאת אומרת, לא רק הרימוזים שלה שיש בפרשת מתן תורה, פרשת יתרו, אלא גם ב... גם בפסוק עצמו, בסוף פרשת ציצית, אומר לך, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. זאת אומרת, הוצאתי אתכם בשביל להיות לכם לאלוקים באהבה. אם לא תרצו, זה יהיה בעירה. זאת אומרת, זה יהיה ברצונכם או שלא ברצונכם. בכפלות הזאת שיש במעמד דר סיני, זאת התנדבות מצד אחד, אבל זאת גם חובה מצד שני. אבי אוהב ואבי ירא. ציצית מצד אחד כוללת בתוכה דבר מאוד מאוד חזק של יראת שמיים. יראת שמיים מאוד מאוד חזקה, אבל באותו זמן שיש יראת שמיים כל כך חזקה בציצית, מצד שני יש פה גם אהבה גדולה מאוד. והשילוב של שתיהם זה הצורה הנכונה של יראת שמיים, ואת זה אפשר גם לרמז מה שיש לנו בפרשה שאתה רואה, מצד אחד ועשה אתכם לכנפי נשרים, ומצד שני יש את החלק המקביל של ותוקו לרגליך ויתייצבו בתחתית הער, לקבל על עצמם את תורה שבעל פה, שיש בה קושי גדול ויש בה חושך, אבל גם שם בסופו של תהליך של תורה שבעל פה, כמו שהתנחומא בפרשת נוח אומר, בסופו של דבר העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. שתורה שבעל פה יש בה עמל ויש בה יגיעה והיא נמשלה ללילה, ולכן אנשים מואסים בה, אנשים לא רוצים אותה, ועל זה כפש קדוש ברוך הוא עליהם אר כגיגית בשביל להכריח את עם ישראל לקבל את התורה שבעל פה. אבל גם בתורה שבעל פה, אומר המדרש תנחומה בפרשת נוח, וכולנו גם יודעים ומרגישים את זה, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. בסופו של דבר, השמחה הגדולה, הדרה של תורה, תפארתה של תורה, וכל ה-28 לשונות שיש בפרקי היכלות, על היופי של התורה, כל הדברים האלה, הם בעצם מגיעים בכוח של תורה שבעל פה דווקא. הלשם מעריך בזה, יש לו מאמר נפלא ללשם שהוא אומר שיש ניסים מיוחדים שקוראים, אורח חיים הקדוש עומד על זה בקצרה בפרשת בשלח, אבל הלשם מעריך בזה יותר. אתה רואה מצד אחד ניסים קריאת ים סוף, אנחנו מציינים את זה, חגים, חוגגים את זה, זוכרים את זה, הציצית שלנו מזכירה לנו את קריאת ים סוף, קריאת ים סוף, בלי סוף. אומר רבי פנחס בן יאיר, חותך את נהר בקלות, אומר ניסים שכתובים בנביאים בהרחבה אדירה, אתה רואה אחר כך אצל התנאים והמוראים, הם עושים את זה, הם חיים מתים, ממש חזל אומרים לך, הם חיים מתים ככה. הם מקים אותו לתחייה, זה, הכל הולך להם בצ'יק. כאילו, אלישע הנביא, אליהו הנביא עושה 8 ניסים, אלישע הנביא בבקשה מיוחדת, אם תראה אותי לוקח מאיתך, והנה פי שניים ברוחך אליי, והוא מקבל את היכולת לעשות 16 ניסים. זאת אומרת, אתה מסתכל על המוראים הקטנים ביותר, עשו יותר מזה. עשו כמויות של ניסים. הוא אומר, מה הפשט בזה? אומר הלשם. אומר הלשם, זה נמצא גם בשערי הלשם, זה גם נראה לי שבספר הכללי. הוא כותב שם, או שהרעיון בעצם הוא, תורה שבעל פה. ברגע שיש תורה שבעל פה, יש לך את המפתחות לשלוט על כל הבריאה. בזמן הנביאים, הייתה תורה שבכתב, ואם הייתה שאלה, היו מבררים אותה על ידי לשאול את הנביא, שהיה בעצם מקבל את המסר משמיים. לא היה את ה... עבודה ואת היגיעה ואת העמל ואת הבירור של תורה שבעל פה. אבל ברגע שעם ישראל קיבל את תורה שבעל פה, וזה מה שמפורט שם ביחלות, שכשהם הלכו לבנות את בית שני, הם ביקשו מהקדוש ברוך הוא, אנחנו ניקח עלינו את התורה שבעל פה, אבל אנחנו מבקשים לקבל את הרשימה של ה-28 תארי היופי של התורה, הדרה, זיווה, הדרתה, תפארתה, יופיה, יש שם רשימה, אני לא זוכר את כולה, תסלחו לי, 28 שמות יפים של תורה, ואת היופי הזה של התורה עם ישראל מקבל דווקא בבית שני, דווקא מתוך המאמץ של תורה שבעל פה. וכשיש לך את זה, יש לך את המפתח לשלוט על הבריאה הרבה יותר בקלות מכל הנביאים. לעשות ניסים הרבה יותר פשוטים. וזה כוח מיוחד, כמו שהלשם מעריך ומרחיב בזה. עכשיו, שים לב, תורה שבעל פה, יש בה את המרכיב הזה של קושי. יש פה את הנקודה של ביד חזקה ובחימה שפוחה. אבל זה בסופו של דבר אמלוך עליכם. כי זה מלכות ברצון, וזה מלכות שמתגלית ברצון. יש פה בסופו של דבר השם אמלוך לעולם ועד. הדבר הזה קיים גם ברעיון של קבלת התורה, וגם חוזר על עצמו בפרשת ציצית ובפרטי הציצית, כמו שגם בעזרת השם עוד נרחיב בזה.